אנחנו בערב יום תרגול מלא ראשון שלנו ביחד. זה יום מלא, נכון? מלא בכל טוב, ולא רק בטוב בטח. מלא בכאבי גוף אולי, רגעי עייפות, רגעי למה באתי לפה, וכל מיני אורחים כאלו. זה יום נחיתה. היום שכל המערכת מגיבה לעצירה הזאת שעשינו כאן. וזו הזדמנות כבר להעריך את עצמנו על זה שהגענו עד הלום. ויכול להיות שבמהלך היום, כשהתרגול הרגיש מאוד טכני, עוד רגע ורגע של לחזור לנשימה, של כואב פה, כואב פה, כואב פה, הופיעו כל מיני סימני שאלה של מה הקשר בין זה לבין כל המילים היפות שנאמרות פה, כמו טבע בודה ותודעה ערה וחופש. אז אני מקווה לעשות לנו קצת חיבורים עכשיו, ועיקר החיבורים יקרו בינינו לבין עצמנו במהלך הריטריט, במהלך התרגול. באמת אחד הקסמים והנפלאות של התרגול הזה זה ש האסימונים נופלים מעצמם גם, עם המדיטציה ועם הסבלנות להמשיך ולתרגל, גם כשזה לא ברור, גם כשזה לא קל, גם כשזה לא נעים. אני רוצה עכשיו לחזור רגע לביג פיקצ'ר, לתמונה הגדולה, וכן לחזור לאותו שיח שהתחלנו אתמול, על אותו רגע שצץ בנו הרעיון הזה להירשם לריטריט. בין אם זה ריטריט ראשון או ריטריט 100. יש איזו תנועה פנימית כזאת שאומרת, כן, עכשיו ריטריט זה רעיון טוב. והתנועה הזו מגיעה מאותו חלק בנו, שיודע, שמאמין, שמגיע לנו את אותו חופש, את אותה חירות של התודעה שבה התרגול הזה עוסק, שבה גם החג הזה שאנחנו שוהים בו נמצא. וחופש וחירות זה מילים גדולות, אני יודעת את זה, ובכוונה אני מניחה כאן מילים גדולות, כדי שהם יהיו למצפן שלנו, כדי שנדע שאנחנו לא צריכים להסתפק בלרצות שיהיה איזו מדיטציה אחת נוחה, ואז אוקיי, שווה להגיע לכאן בשביל זה. שאפשר לשאוף למה שמרגיש אולי רחוק וגבוה. ובו זמנית, וזה היופי, והפרדוקס גם בדרך הזאת, לראות את זה כמצפן, כשאיפה, כפוטנציאל. ובו זמנית, כל הזמן לדעת שזה אפשרי הרגע. שזה לא רק יעד רחוק. להתכוון אליו, להגיע אליו. אז כולנו פה בשם איזשהו מסע פנימי, שאולי מרגיש שהתחיל בנקודה אחרת בזמן, ואולי מרגיש מתחיל עכשיו. מסע אל אותו טעם של תודעה חופשייה ומשוחררת. כשהבודה דיבר על התרגול הזה, הוא אמר, אני מלמד להבין שחרור, להבין חופש. אני מלמד להבין מה כובל אותנו, מלהרגיש חופשיים, ואיך נראה טעם החופש. אני רוצה להקריא לכם ככה ציטוט יפה שלו ברוח זאת. הוא אומר ככה: הגמול של החיים הרוחניים אינו כבוד ותהילה, או השגת מעלות טובות, או השגת ריכוז, או פיתוח ידע וראייה, אלא השחרור הבלתי מעורער והנצחי של התודעה. זוהי מטרתם של החיים הרוחנים, הליבה שלהם וסופם. אז אנחנו עומלים פה על טיפוח מעלות טובות, על טיפוח ריכוז, על טיפוח ידע וראייה. אנחנו עושים את זה בשירות החקירה וההבנה מה כובל את התודעה. את החוויה שלנו, מה מצמצם את חיינו, ומה מאפשר ויאפשר משהו אחר, מה מאפשר מרחב, מה מאפשר חוויית שחרור וחופש. וחוויית חופש, בכלל כשאנחנו מדברים על חופש, זה תמיד חופש ממשהו, נכון? אנחנו לא יכולים לדבר על חופש, על חירות, בלי לדבר על חופש וחירות ממה. וכולנו פה עם כל מיני פנטזיות, בין אם מודעות ולא מודעות, ממה היינו רוצים להשתחרר. ולפעמים זה מגיע יותר כמו מין רשימות כאלה, אני אגיע לריטריט כדי לפתור סוגיות שמעסיקות אותי בחיים ולהיות משוחררת מהן בסוף הריטריט, או שזה מגיע כתחושה של אני אגיע לריטריט כדי לשפר את עצמי. אם יש איזה רעיון שאם נעבוד פה מספיק קשה, נתרכז מספיק חזק, ניתן מספיק מאמץ, ten fight, אז נגיע לאיזה מודל משופר של עצמנו. כל הרשימה של הדברים שלא היינו רוצים שיהיו בנו לא יהיו, וכל המעלות הנחשקות יהיו. אני רוצה שנראה את התנועה הזו כי היא קורית בתוכנו הרבה מאוד במהלך התרגול. אני אתרכז ואז אני אפטר מ-1, 2, 3, 4, אני אשיג 1, 2, 3, 4. וזאת התנועה המורגלת של המחשבה שלנו. היא חושבת בסיבה ותוצאה. אני אעבוד עכשיו קשה, אני אגיע לשם. אני אשקיע מספיק מאמץ, זה יישא מספיק פירות. התרגול הדרמה מזמין אותנו לשיפט רדיקלי בתפיסה. ולא מובן מאליו, וגם לא קל לתפוס, לתת בו אמון, להאמין שהוא אפשרי. והשיפט הזה אומר שאותם כמיהות עמוקות שהביאו אותנו לכאן, לא יושגו באותה הדרך המוכרת של לעבוד קשה כדי להגיע אל. הם יושגו מתוך השאלה חופש ממה. מה הם אותם דברים שאפשר ללמוד לשמות, להניח, להשתחרר מעולם. לא מזמן איזה חבר סיפר לי פעם ראשונה, לא שאלתי את עצמי אף פעם, על הפילים בהודו, בכלל במזרח. יצא לכם, חלקכם, לטייל במזרח ולראות את הפילים? ככה פילים בכל מיני אשרמים, גם במקומות שעושים תרגולים רוחניים עמוקים, יש איזה פיל שעשוע, שאם נותנים לו מטבע, הוא תופס ומקפל אותו ומעלים אותו לאנשהו, ואז עושה לך כזה על הראש ככה ונותן לך ברכה. ושמסתכלים עליהם על הפילים, אי אפשר לפספס את זה שהם לא מאושרים. ויצא לי לא מעט פעמים ככה לעמוד ולבהות בעיניים שלהם ולנסות ככה ליצור איזה קשר עין חם, לעודד אותם, לדבר אליהם. הם לא נראים מבסוטים, אבל הם שם, והרבה פעמים הם לא סגורים בשום מקום. לפעמים הם ככה, במרכז העיר, יש להם מקום קטנצ'יק לישון, רחוב להסתובב בו. אף פעם באמת לא ראיתי, אבל גם לא חשבתי על זה, שמחזיקים אותם חזק איפשהו. אבל הם לא הולכים לשום מקום. לעומתם, אם מישהו יצא לפגוש פיל פראי בהודו, לי יצא מרחוק, הם הולכים ועוד איך, והם רצים לאן שהם רוצים, והם עושים מה שהם רוצים, והם מסוכנים גם. מה ההבדל בין הפילים האלה לאלה? שמסתבר שאת פילי השעשוע, כשהם היו גורים, וקצת אכזרי, סליחה, כשהם היו גורים, אז כן היו קובלים אותם, באזיקים, לאיזה עמוד, ומלמדים אותם טוב טוב שאין להם לאן ללכת. כל פעם שהם ניסו להשתחרר, אני מניחה שהם חטפו שפשופים וחבלות לא נעימות ברגליי. עד שהם הפנימו את המסר. הם הפנימו את המסר שאי אפשר ללכת, שאין לאן ללכת, שכאן נשארים. כשהמסר הופנה, מורידו מהם את הכבלים, את השלשלאות האלה, אבל הם כבר לא מנסים ללכת. באופן דומה ושונה, התודעה שלנו, מאמינה בהמון דברים על הסיפורים של מי אנחנו ומה אנחנו ומה היכולות שלנו ולאן פנינו ומה אפשר לשאוף ולהאמין שמגיע לי בחיים האלה ומה אפשר להאמין שבני אדם מסוגלים אחד לשני ומה אי אפשר להאמין ואותם שלל רעיונות ודעות קצת בדומה לפילים גורמים לנו הרבה פעמים להישאר באותו מקום ולא לנסות משהו אחר. למרות שהוא אולי מאוד אפשרי, מאוד נגיש. אם נשאל שאלות, אם נערער קצת על אותם רעיונות שאומרים לנו, זה אני, ככה אני. ככה החיים אמורים להיראות. עד גיל 30 אני אמור להשיג 1, 2, 3, 4, 5, עד גיל 40 משהו אחר, ועד גיל 50 משהו אחר, ועכשיו לעבודה. אבל אני חושבת שכולנו פה כי יש לנו סימני שאלה על הרעיונות האלה ועל התפיסות האלה, וכי אנחנו רוצים להבין איך אפשר אחרת. אז התרגול נותן לנו את המפתחות לחזור להאמין שאנחנו יכולים לשוטט חופשי. אחד המפתחות דיברנו עליו לא מעט היום זה המיינדפולנס. אני רוצה להזמין אתכם להיזכר באיזשהו רגע בחיים. רגע ראשון שקופץ כרגע מכונן. כרגע שחיינו במלואנו. בדרך כלל זה לא דורש לחשוב מלא. כשמשהו קופץ, רגע שהרגשנו בבית. תנסו להעלות איזה אחד כזה. יש משהו? אתם יכולים להנהן לי, זה מותר. אז כשאתם חושבים על הרגע הזה, תנסו לראות את עצמכם שם, להרגיש מה היה, להחיות אותו. מה מופיע לכם? בא לי לשאול אתכם, אבל אני אתאפק היום. נשאיר את זה לימים אחרים. ואני מנחש, ואתם מוזמנים להנהן אם אני צודקת או לא, שמה שמופיע זה זיכרון של תחושות, של מה ראינו, של מה הרחנו, של מי היה שם, של במה באנו במגע, מה הלב הרגיש, אני מאמינה, ואם אני טועה תעשו לי לא גדול עם הראש, שפחות מעולה לכם מה חשבתם באותו רגע, או לפחות זה לא צובע את כל החוויה. ואני גם מאמינה שהמחשבות שנחשבו באותו רגע, והיו מחשבות, כי המחשבות הן לא אויב, הן לא בעיה. אבל המחשבות שנחשבו באותו רגע לא הרגישו כבדות, לא הרגישו קובלות, מצמצמות, הם היו עוד משהו שקרה שמה, מתוך שלל הדברים. וזה מחבר אותנו להזמנה של הדרמה, של התרגול הזה, גם הגשם מחבר אותנו להזמנה הזו, לחיות את החיים שלנו דרך כל דלתות החושים. רגע של נוכחות, ובגלל זה אנחנו מוזמנים כאן כל הזמן לגוף ולנשימה, זה רגע שאנחנו חווים גם דרך הקולות, גם דרך המראות, גם דרך התחושות, וגם דרך המחשבות. בדרמה, זה נורא יפה, המחשבות הן עוד חוש. הן החוש השישי, ולא החוש השישי במובן ככה כזה של לראות עולמות אחרים, אלא הן עוד חוש שמספר לי ומתווך לי את החיים ואת העולם. הן עוד דרך להיות בקשר ובמגע עם העולם. הן לא חייבות להיות הבוסיות הגדולות על החוויה. אבל בעולם שלנו, הן קיבלו את כס המלך. בדרך כלל הן מנהלות את רוב החוויה. אז אני מניחה שאותן מחשבות שהיו ולא נשאו אופי כבד, לא נשאו אופי של מחשבות מודאגות, באותו רגע מכונן שעלה לכם עכשיו בראש, אני מניחה שלא השוויתם את החוויה לאיזה רגע אחר מהעבר שאמרנו, שם היה יותר טוב, מה אני עושה כדי שעכשיו יהיה יותר דומה לאז? אני מניחה שלא הטלנו ספק במי שהיה איתנו, לא שאלנו את עצמנו האם הוא האחד לבלות איתו את שארית חיינו? הנחות, השערות. לא עלו שאלות אולי מה יקרה שהרגע הזה ילך. תנועת המחשבות פחות הייתה עסוקה לנוע אל הזיכרונות ואל התוכניות, פחות הייתה עסוקה בלארגן ולנהל את החוויה. מה שכן אולי היה, זה תחושה של אינטימיות, של קרבה, של מפגש, של יחד. בין אם זה יחד עם האחר, או יחד עם עצמנו, או יחד עם הגשר, או עם כל חוויה חושית אחרת שהייתה. והאינטימיות הזאת זאת אחת ההגדרות היפות להערה. דוגן, מורה זן, מפורסם, שהיה בזמן. מגדיר הערה כאפשרות להיות באינטימיות עם כל הדברים. תחשבו מה זה לחיות את חיינו כמסע של אינטימיות. עם הכל ועם כולם. אינטימיות שלא שייכת רק לבן או בת הזוג, רק לחבר או חברה טובים, רק לרגע שאני עושה משהו שאני ממש אוהבת לעשות. אינטימיות כזאת, עם הגשם למשל, עם ביחד. אז באמת הפונקציה של המים, שפגשנו פה היום, אני מניחה כבר לא מעט, והתחלנו אולי להבין איך הוא עובד. הפונקציה של המים הוא לסדר את העולם. לסדר את החוויה, לארגן, להשוות, לנתח, לכוון, להסביר לנו. כל החלק החושב והמילולי שלנו התפתח לאורך ההיסטוריה כדי לשמור עלינו ולהגן עלינו. המון ככה תיאורים נורא יפים, ספרים שלמים, על התפתחות של קונספטים, התפתחות של מילים ומחשבות. ככל שנהיינו יותר מורכבים כאנושות, המיינד התפתח יותר, השפה התפתחה יותר, זה התחיל מלהגיד זה אויב וזה חבר, זה רעל, זה אוכל, וזה ממשיך לשרת את אותה פונקציה, רק בצורות מאוד מאוד מורכבות. זה ממשיך לשמור ולהגן עלינו המחשבות. השאלה היא רק להגן עלינו ממה? להגן עלינו מזיכרון של משהו שקרה פעם ואנחנו חוששים שאולי יקרה שוב, אם נעז להתנסות שוב. להגן עלינו מלעשות משהו בלי לדעת ולטעות חלילה. אז ההגנה הזאת היא נהיית באוכרנו. היא זאת שמצרה על חוויית החופש שלנו. ואני מניחה שראינו את זה בקטנות כאן בתרגול כבר. איך ברגע שמתחיל להיות משעמם, ואני בטוחה שכולנו חווינו פה רגעי שעמום, כי לפגוש נשימה זה הרבה פחות טבעוני ורועש מעשרות קבוצות הוואטסאפ שיש לנו, או סתם להסתכל על כל מה שקורה פה מסביב באולם, אפילו לבהות באנשים אחרים. מתרגלים מדיטציה יכול להרגיש יותר מעניין מלהרגיש נשימה לפעמים, נכון? וכשמתחיל להיות משעמם או לא נוח בגוף, אז המחשבות יכולות לעשות הכל. הן יכולות לחשוב איך לעשות יותר נוח, וכשהן נשארות קרוב. הן יכולות להיזכר אם ישבנו כבר רטריטים, וכל מי שיושב פעם ראשונה יש לכם עכשיו חסד מהבחינה הזו, אין עוד למה להשוות. אני יכולת להיזכר בריטריט ההוא שהיה ובישיבה הכי מוצלחת שהייתה לי בחיים ולהרגיש כמה זה רחוק עכשיו. כמה אני רחוקה מאותו זיכרון שמהו. לא נעים להגיד, אבל הוא הפרשה מוחית. ואותו דבר, אני יכולה לשבת פה ושיכאב יהיה לו נוח. ומישהו כבר חשב היום על זה שכל השבוע בטח יהיה קשה. היא כואבת עכשיו הברך. כן, העסקת המסקנות האלה שמושלכות קדימה. אנחנו קמים בבוקר, במצב רוח לא טוב. והמחשבה הבאה, הלך היום. היום עוד לא התחיל, אין לנו מושג. אבל זה מה שהמחשבות עושות. והן תמיד רגע אחרי החוויה. הן לא הטעם של הגלידה שוקולד, הן לא המגע של היד על האור של מישהו שאנחנו אוהבים. אני גרה בחצר גדולה שיש בה הרבה עצי, עצי פרי הדר. וככה לא מזמן העצים התחילו לפרוח, ויש איזה ריח מעולה. ריח, כאילו שאי אפשר לעמוד בפניו, ואני חצי תטרנית, אבל קמים בבוקר והריח הוא כיף. הוא ממש משמח. ואז יכולתי לראות מה קורה. הריח מגיע, נעים באף, ומה המחשבה אומרת? שוב, זה לא בעיה. הסקת מסקנות. נכונות אפילו. אוי לא. העדרים פורחים מוקדם מדי השנה. האקלים המשתגעים. יהיה מעט פרי שנה הבאה. זה נכון. סביר מאוד להניח. אבל איפה אני ואיפה הריח באותו רגע? כן, או שלמחרת בבוקר זה הזכיר לי איזה עץ במנזר שהייתי בתאילנד שבחיים לא הרחתי כזה ריח מתוק. ואז הריח של העץ תפוז שלי אתה מרגיש קצת חיוור לעומת אותו זיכרון. סיפור חיינו, כל הזמן. וכאן נכנס המיינדפולנס. כשאני קרובה, כשאני באינטימיות עם החוויה, המחשבות לא צריכות להיות בעיה, אבל אני רואה, כמו שיכולתי לתאר לכם קצת ולצחוק על עצמי, אני רואה כמה הם רגע אחרי, כמה הם חברות לעומת החוויה עצמה. ואני רואה גם כמה, ברגעים מסוימים, הם מאמללות. שאני כל כך עסוקה בלהאמין בהם. אני כל כך עסוקה בלחשב את המסלול מה יהיה אם. בסיפור החיים של הבודה יש רגע אחד ככה מקסים, בטח חלקכם מכירים את הסיפור הזה. אחרי שהוא אותו סידארתה גוטמה עזב את הארמון, את אשתו ואת התינוק, ויצא למסע הרוחני, הוא תרגל שנים, תרגולים הרבה יותר קשים ממה שאנחנו עושים פה. כל התרגולים הכי נוקשים שאפשר למצוא בעוד, הוא התנסה בכל המורים הרוחניים השווים שהיו באותה תקופה. ואחרי שנים של תרגול, כשמה שהניע אותו, וזה עכשיו אני מפרשנת, היה כל הזמן התחושה שאם אני אעבוד יותר קשה, אז אני אגיע אל ההערה המיוחלת. אני אתן יותר מאמץ, ואז הרגעים האלה שחוויתי יישארו לנצח. והוא צם צומות ארוכים, נהיה כולו אור ועצמות, בקושי אכל. ובאחד הרגעים שהוא יושב למדיטציה, כולו כבר אחרי חודש של צום, הוא מתאר את עצמו שהוא היה על קצה הנשימה האחרונה. ניגשה אליו ילדה קטנה, שהייתה מהמעמד הנמוך ביותר בהודו, האנטאצ'בול, אלה שאם אתה נוגע בהם גלגולים שלמים, אתה נולד בתור כלב, או גנב, והודו זה משול בערך לאותו דבר. היא ניגשה ונתנה לו קערת אורז, והוא לקח את הקערת אורז ואכל, ואז שהוא נהיה קצת יותר נינוח, הבטן הרגעה מקרקוריה, הוא נזכר בעצמו בתור ילד. כמו הרגע המכונן שהצעתי לכם להיבחר, הוא נזכר בעצמו בתור ילד, יושב מתחת עץ ורד התפוח, מריח את העץ, רואה את העלים, שומע את הציפורים, הוא נזכר בתחושה שהייתה לו באותה רגע. שנים של תרגול רוחני, והוא לא חווה את אותה תחושה שאליה הוא קמה כל כך. והיא התחושה של הכל בסדר. עכשיו, איפה שאני, הכל ממש בסדר. אני לא צריך שום דבר יותר. אני לא צריך לגרוע דבר מהחוויה. כל האמורים והצריכים שבטח ככה כל הזמן לקחו אותו קדימה לעבוד יותר קשה ויותר קשה באותו רגע, נשרו. ואני מניחה שבאותו רגע הוא לקח נשימה עמוקה והרגיש איזו רווחה של 5 שנות עבודה קשה, 6 שנות עבודה קשה. וכאילו רגע אפשר עכשיו לנוח בתוך הכל בסדר הזה, בתוך התודעה שלרגע קטן לא עסוקה במה אמור לקרות, במה קרה, במה צריך, במה לא צריך, לא עסוקה בלנהל את החוויה. רק זה. וזה ממש ממש בסדר. כל התודעה אסופה, חזרה הביתה. מלנוע לכל הכיוונים, לכל עבר, לכל קצוות תבל. מהתנועה הבלתי פוסקת שנקראת בבודיזם becoming. כל הזמן לנוע לעבר, 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 לעבר. אותו חוסר שקט מידי שהתרגול מלמד אותנו להסכים להרפות ממנו. בעזרת הקשר עם הנשימה, בעזרת הקשר עם הגוף. הם אמצעי, הם כלי שרת. ללמוד תודעה שמוכנה רגע לעצור. והמילה עצירה היא מילת מפתח כאן. מוכנה לעצור ורגע לא לדעת. רגע לא לכוון. סיפור ששמעתי מיאנאי, מורה שמגיע לכאן לפעמים. שהוא היה עד לאיזו סיטואציה שם באנגליה, איפה שהוא גר, זה גבעות על גבעות של אחו. וזה אורח הגיע במכונית פאר, תייר, יש שם הרבה תיירים, מסתובב, נסע, עצר איזה עיקר, שאל אותו איך אני מגיע לשפרט, העיר הקרובה. מסתכל עליו, העיקר אמר, לא יודע, אוקיי, לבריסטול, יותר גדול, אתה יודע להסביר לי איך מגיעים? לא יודע. לטוטמס, כפר, קרוב יחסית, לא יודע. והוא לא היה נראה מוטרד כל כך מזה שהוא לא יודע, העיקר. אז אותו נהג, תייר, שאל אותו, אמר לו, אתה לא יודע הרבה, אה? קרא לו בעיקר, אמר, לא, אולי לא, אבל אני לא הלכתי לאיבוד. אנחנו הולכים כל כך הרבה לאיבוד בכל הידיעות שלנו, בכל הצריכים והאמורים. באמת שחשבתי על הסיפור הזה, גם חשבתי על זה שאנחנו כבר לא כל כך הולכים לאיבוד על הכביש. לדעתי זה קצת עצוב. יש לנו את הווייז ששומר לנו לא ללכת לאיבוד, אבל אני מודה שאני מתגעגעת לימים שהלכתי לאיבוד בכבישים. יותר נעים באיזשהו אופן ללכת לאיבוד בכביש ולראות מה קורה ולחפש את הדרך מללכת לאיבוד במסכים. לא מזמן הלכנו לאיבוד באיזה כפר ערבי שלא היה ממופה טוב בווייז. וההתעקשות של חברה שלי שנהגה לתת את כל אמוננו וללכת לאיבוד פה, לעומת לראות מה קורה פה ולמצוא את דרכנו, לא הייתה שונה כל כך מללכת לאיבוד ברעיונות ודעות. אז עכשיו אנחנו סומכים על איזה אח גדול שיודע יותר טוב מאיתנו. עכשיו שהייתי בליל סדר, אני סוטה וחוזרת. כשהייתי בליל סדר, ככה כל המשפחה של מי שהתארחתי, התארגנה יחד לקנות לו מתנה ליום הולדת ענן. ענן. זה היה קופסת פלסטיק שעלתה הרבה כסף, והיא הייתה ענן שקראו לו מיי קלאוד. ולענן הזה אפשר לשלוח מכל הניידים של כל המשפחה את כל האינפורמציה ולשמור בענן. עכשיו, זה באמת מתנה שימושית, כנראה. אבל זה מראה לנו עד כמה עולם המחשבות והרעיונות שלנו יוצר עננים ומגדלים מדומיינים. ואז אנחנו סומכים עליהם ונותנים בהם את יהבנו, והולכים לאיבוד ומאבדים את הדברים שלנו, בעננים שיצרנו. אז זה מה שקורה לנו כאן במדיטציה. אבל כאן במדיטציה אנחנו מוזמנים לראות את העננים הפנימיים, וקצת פחות לתת בהם את כל אמוננו, ולדעת שהעננים, גם כשהם מאוד מעניינים אותנו, ומאוד סוגרים עלינו, כשמאוד מעונן, מאחוריהם יש שמיים פתוחים. זה היה הגילוי הכי מראי שגיליתי בריטריט הראשון שלי. שאפשר לראות את אותן מחשבות כמו חולפות, באות והולכות, ורק מצביעות ומאירות אותנו לזה שאם אפשר לשמוע אותם ולראות אותם, אז יש שמיים פתוחים שמאירים עליהם. אז בשביל זה אנחנו מעיטים כאן ועוצרים כאן, כדי לא ללכת לאיבוד ולטבוע בעולם המחשבות. Not getting too lost. לעצור ולראות מה קורה. בכל זאת אספר, למרות שהזמן עובר, עוד סיפור קטן ויפה על עצירה מחייו של הבודה. זה על אנגולימלה. אנגולימלה היה רוצח שחי בימיו של הבודה. רוצח מפורסם שהטיל את אימתו על כפרים רבים. ביום אחד הבודה הגיע לבקר את תלמידיו באחד הכפרים, והם אמרו לו, תיזהר, מסתובבת שמועה שביער ליד הכפר, אנגולימלה מסתובב עכשיו. אנגולימלה היה לבש שורשרת, גורמט גדול, ועליו לא פחות מ-99 בהונות של כל האנשים שהוא רצח עד אותו רגע. והוא היה צמא לבוען המאה, לשרשרת. והוא הולך ביער, ואומרים לבודה, אל תלך ליער הזה, כי כאן אנגולימלה מסתובב. והבודה עושה דווקא. הוא הולך באותו שביל שהזהירו אותו. פוסע לו בנחת, שלב, נינוח. ובאיזשהו שלב הוא ככה שומע קריאה, היי, אתה יודע מי אני? אני אנגולימלה המפורסם. כדאי לך לברוח. קצת מעוות את הסיפור. והוא ממשיך ללכת. ממשיך לפסוע באותו קצר נינוח. אנגולימלה מתחיל לרדוף אחריו, לרוץ אחריו. והוא רץ והוא רץ. והבודה ממשיך ללכת באותו קצב נינוח, והוא רץ והוא הולך והוא לא משיג אותו, הוא לא מגיע אליו. תחשבו איזה מתסכל זה לאנגולימלה, רץ, רץ, רץ. הוא הולך אדיש, לא אכפת לו, והוא לא משיג אותו. באיזשהו שלב הוא צועק לו, עצור! עצור! והבודה עוצר ומסתובב ומסתכל אליו. הוא אומר, אני עצרתי מזמן, מה איתך? וכמו בהרבה סיפורים, באותו רגע נופל הסימון, אנגולימלה שומט מעליו את השרשרת והופך להיות דיסייפל, תלמיד של הבודה, ללכת בדרך אי האלימות, ללכת בדרך שחרור התודעה מכבליה, שחרור נצחי ובלתי מעורער. תחשבו מה קרה לו באותו רגע. אני עצרתי. ומה זה אומר לנו על העצירה שאנחנו מוזמנים אליה פה? אז הגוף עוצר, גילינו שהמחשבות לא כל כך עוצרות. מה זאת ההזמנה הזו? לאיזה סוג של עצירה אנחנו מוזמנים כאן? אחת מהנחיות המדיטציה שאני אוהבת, כשדברים מסתבכים, ההזמנה הפנימית, להגיד לנו, לעצור. פשוט לעצור. ואז השאלה היא ממה לעצור. אנחנו לא צריכים לגרש את כל המחשבות, זאת לא תהיה עצירה. זה יהיה מאבק שאין לנו סיכוי בו. כי כבר גילינו בטח היום שהם לא תוכנית כבקשתנו. אבל אנחנו כן יכולים לעצור, באותה מלחמה גם, את האלימות שאנגולימלה עצר, אנחנו יכולים לעצור את אותן תנועות בתוכנו שלא היו נכוחות באותו רגע מכונן שלנו ושל הבודה, אותן תנועות שרוצות שהחוויה תהיה אחרת, שעושות המון 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 רעש ומתעסקות ומתווכחות עם מה שקורה, שיהיה קצת יותר נוח, שיהיה קצת פחות עני, שיהיה קצת יותר שקט, שיהיה קצת יותר נעים. אותן תנועות שאומרות שזה לא אמור לקרות ככה, שביום הראשון של מדיטציה אני כבר אמורה לחוות, לא יודעת, 20 נשימות, כל אחד יש לנו כל מיני יעדים כאלה שאם לא עמדנו בהם, כנראה נכשלנו ביום הזה. מה שמדהים זה שאף אחד לא הכתיב לנו את היעדים האלה. אף אחד לא אמר לנו שלהצליח במדיטציה אומר כך וכך דקות שהיינו עם הנשימה. אבל אנחנו מדמיינים שזה היעד, ואז מרגישים שנכשלנו בו, ואז אפשר להלקות עצמנו ולכעוס על עצמנו על זה. אז אותה הזמנה לעצור, היא לעצור את המאבק הזה. לעצור את ההתווכחות וההסקנות הפנימית. לטובת רגע אחד של מיינדפולנס. לא מיינדפולנס כפרויקט, אלא עכשיו. אם אנחנו שואלים את השאלה, מה הרגע, ההזמנה הזאת לחשוב על רגע חשוב של חיינו, במובן אחר, במהות העמוקה של הדרמה, התשובה תהיה, הרגע הכי חשוב של חיינו, הוא הרגע היחיד של חיינו, והוא הרגע הזה. כי אין שום רגע אחר של חיינו. חוץ מהתחושה עכשיו שאנחנו יושבים פה, חוץ מהתחושה עכשיו שאנחנו נושמים, חוץ מכל תחושה שמופיעה עכשיו, צליל הגשם, הקול שלי שמגיע לכם, גם המחשבות על מה שאני אומרת קורות עכשיו. וזה המקום, מקום. זאת התשובה הפנימית שאנחנו יכולים להציע לעצמנו, כשאנחנו הולכים לאיבוד במחשבות ובעננים, ואז נזכרים לשאול את עצמנו, לבריאות, נזכרים לשאול את עצמנו מה זה אומר לעצור. לעצור עכשיו, רק לרגע הזה, היחיד שקיים. וכשאנחנו עוצרים, אני רוצה שנהיה מאוד ערים, אני אומרת ככה, כבר עכשיו אני רוצה לשים על השולחן, מולי דיבר קצת על הגישה, אני רוצה שנהיה מאוד ערים לכל הפנימי הזה, שמספר לנו שזה קשה מדי, שזה לא אפשרי, שאנחנו לא טובים, לא מספיק משהו. אותו קול שאפשר ככה לקרוא לו בינינו ובין עצמנו עכשיו, השופט הפנימי. וקצת כמו הפילים האלה בהודו, הרבה פעמים אנחנו לא מזהים אותו, כי הוא נהיה הקול שלנו. השיח הפנימי שאומר לי עכשיו לחזור לנשימה, שאומר לי אם כן הצלחתי במדיטציה או לא, מדבר על עצמנו הרבה פעמים ברודנות נוראית. ואני רוצה שנהיה ערים לאופן שבו השיח הזה מתנהל, שנזהה את הקול הזה, שנדע שהוא לא האמת, שלא ניתן לו לקבול אותנו באופן מדומיין. כי כשאנחנו שומעים את הקול הזה ומזהים אותו, וזה היופי של מיינדפולנס, כשאנחנו ערים למשהו, מזהים משהו, יש לנו חופש בחירה. חופש לא לקנות, לא להאמין. להגיד תודה ולא תודה. אני עכשיו לומדת דרכים חדשות להיות. אני לומדת אינטימיות עם החיים. ואתה עכשיו אפס, לא עוזר לי בזה. לזהות ולהניח. ואם אנחנו שוכחים את זה ומתבלבלים וחושבים שזאת האמת, זה הכל החשוב, זה המצפן. אתם יכולים לבקש מאיתנו שנזכיר לכם. שוב ושוב. לתת לכל אותם קולות להיות ברקע, ולבחור לחיות את החיים באינטימיות, בעירות, דרך שלל דלתות החושים. לחזור לשבת על כס המלכות שלנו, כאן על הכרית. אני חושבת שאת השיר שרציתי להקריא אני אשאיר לפעם אחרת. לא, אסור להגיד כזה דבר. טוב, אני אקריא אותו. השיר הזה מתייחס לדרך שאנחנו הולכים בה כמסע. ואני אגיד רק לסיום דבריי, שיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים למסע הזה. יש לנו את תשומת הלב, יש לנו את הסקרנות להבין ולחקור, יש לנו את מה שנקרא בדרמה טוב הלב הבסיסי, העיניים הטובות שרוצות בטובתנו, הכל נמצא כאן. ורק להיזכר שזה קיים כל פעם מחדש, ולהמשיך לפסוע בדרך. זה השיר על המסע לאיתקה. הוא קצת ארוך. כי תצא בדרך אל איתקה. איתקה היא ככה אגדה, מיתוס על עיר אגדית במיתולוגיה היוונית. עיר נחשקת. ספק קיימת, ספק לא. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד. מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים ואת הקיקלופים, כל מיני יצורים מפחידים. אל תראה את פוסידון המשתולל. לעולם לא תמצאם על דרכך, כל עוד מחשבותיך נישאות, ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתעכל בלסטריגונים ובקיקלופים ולא בפוסידון הזוהם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד, כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, בפליאה רבה כל כך, אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פיניקיות תאגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד, ללמוד מאלה היודעים, וכל הזמן חשוב על איתקה, כי ייעודך הוא להגיע שמה. אך אל לך להכיש את מסעך. מוטב שימשך שנים רבות. שתגיע אל האיש שלך זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך עושר. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא לא היית כלל יוצא לדרך. יותר מזה היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה, לא רימתה אותך איתקה, וכאשר תשוב, ואתה חכם, רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות אלה. בואו נסיים ברגע של שקט, של ישיבה שקטה, איך שאתם, כמו שאתם.